ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא.
הסקט בנושא בריאות, גוף ונפש, בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה.
היי מאזינים יקרים, היום אנחנו נדבר על הריון. גל ואני מסתכלים אחורה ולא מאמינים שאנחנו כבר בהיריון, ממש מתקדם עם הפודקאסט שלנו.
אז אני מציע שכדי להיכנס לאווירת ההיריון, בואי נקדיש כמה רגעים לזמן קצר, לפני, לתקופה שלפני. ומי שמתעניינת ורוצה לשמוע יותר על כניסה להיריון או על פוריות, אז אנחנו ממש הקדשנו לזה פרק מיוחד, בפרק 12 בפודקאסט שלנו, וגם בפרק על הסייקל הנשי, הפרק שלפניו. ועכשיו אני רוצה רגע לקחת אותנו לשלב של בדיקת ההיריון. עם מטופלות שאני מלווה, זה שלב שיכול להיות כל כך מרגש וכל כך משמח, ומצד שני לפעמים זה מאכזב, זה מפיל לקבל תשובה שלילית. איך את מגיבה? מה את אומרת למטופלות בשלב הזה? ואפילו שנייה לפני שאת עונה לי, אני רוצה רגע לעשות זום אאוט מהסיטואציה הספציפית. אני מניח ששומעות ושומעים אותנו אנשים ש... כרגע הם לא בדיוק בהיריון, ואולי אפילו לא לקראת הריון. ובעצם כל אחד יכול לדמיין סיטואציה בחיים שהוא מחכה לאיזושהי בשורה, שהתשובה אליה תהיה שחור או לבן, כן או לא. ושאנחנו כל כך רוצים משהו והוא לא קורה, זאת התמודדות לא פשוטה. אז איך מתמודדים עם סיטואציה כזאת?
זו שאלה באמת חשובה, כי... גל, אתה יודע, הרי בקליניקה אנחנו לא רק מטפלים פיזית, אלא גם מטפלים נפשית, וכשאני מטפלת ומטופלת שרוצה להיכנס להיריון ומקבלת תשובה שלילית, אני אומרת לה ראשית, תהי עם זה. תהי עם זה כמה ימים, תאבדי את זה, זה כמו איזה אבל קטן. ואחרי כמה ימים אני מבטיחה לך שתתרוממי. כי תזכרי שהנשמה, שצריכה להגיע אלייך לרחם ולהתפתח, הנשמה המדויקת לך עוד לא הגיעה, וזה יקרה. אני באמת מאמינה, וכך אני גם אומרת למטופלות שלי, זה יגיע, אוקיי? רק אתן צריכות את הסבלנות ואת האמונה. אנחנו דיברנו על זה בפרק שלנו באמת בפוריות, שכשאני רואה זיק של החלשות באמונה שלהן, בגוף שלהן, שהן יכולות להיכנס להיריון, או מצד שני לא יכולות להיכנס להיריון, אז אני מחזירה להן את ה... אני מנסה לפחות להחזיר להן את האמון בגוף, את האמונה הזאת שהן כן תיכנסנה להיריון באיזשהו שלב. גל, איך אתה מתמודד עם זה בקליניקה? מעניין אותי לשמוע.
אז קשה לי, מסיטואציות נגיד הרבה פעמים אני מקבל את העדכון הזה, לא בקליניקה, בוואטסאפ, אז זה יכול לפגוש אותי בכל מיני סיטואציות בחיים, ואני כל פעם מחדש, לא יודע, מנסה להקל את זה, אני ממש כל פעם מחדש מנסה למצוא את המילים, וממש כמו שאמרת, כן, לקחת את הרגע של לתת מקום לאפל, וכאילו להגיד, כן, זה מבאס, ולתת מקום, אבל בעצם, אני שולח שתי הודעות, אני לא יודע בדיוק איך אני עושה את זה, אבל באותה נשימה אני כן מנסה כבר קצת להרים, קצת לעודד, קצת לתמוך, להזכיר ש... שוב, נגיד, אם זה... אם יש מחזור, אז להזכיר שאוקיי, זה... התחלה בעצם של הזדמנות חדשה, ומנסה למצוא איזושהי אופטימיות בתוכי, וממש כמו שעכשיו אני מתקשה לספר לך, זה ממש ריטואל שחוזר על עצמו כל פעם בחדש, הקושי הזה.
כן, ואיזה יופי שבאיזשהו שלב באמת כשהן נכנסות להיריון, אז הן אומרות לי, וואו, את באמת... נתת בי איזו תקווה, ואני כל כך שמחה שעכשיו אני בהיריון, ועברתי את המסע הזה איתך, כי הן אומרות, בדרך באמת הן נשברות באיזשהו שלב, אבל זה להרים אותם, כמו שאתה אומר ככה, לתת להם את הראייה החיובית של הנה עוד איזה סייקל חדש מגיע ויש פה הזדמנות מחודשת.
כן, ושזה מצליח, זה אמת, וגם אני מזכיר את זה לפעמים לעצמי, שגם אם הסיטואציה הזאת קשה, באמת יש פה גם את הצד השני, כי שזה מצליח, זה לא רק שמחה במילים או בחיוך, זה ממש איזושהי תחושה, משהו בחזה מתרחב, משהו, יש איזושהי תחושה כל כך טובה כזאת שממלאת את הגוף, זה באמת מיוחד, זה באמת מיוחד להיות חלק ממסע של להביא חיים לעולם. אז זה וואו.
מהפלא.
הרבה פעמים, אצלי זה לא תמיד הרבה פעמים, עוד רגע נשתף על זה, אבל לפעמים הידיעה להיריון היא יכולה לבוא אפילו מהקליניקה עוד לפני בדיקה, נכון? כי אנחנו כמטפלים ברפואה סינית, חלק מההבחנה שלנו זה אבחון דופק, ובדופק, ברגע שאישה נכנסת להיריון, משהו בדופק משתנה. אז ברמת העיקרון שאישה בהיריון, דופק נהיה קצת יותר מלא, יותר מהיר, אבל יש עוד כל מיני שינויים קטנים שלפעמים אפילו אפשר להרגיש לפני הבדיקת ההיריון, ולפעמים אפילו את מין העובר. צפרי על זה רגע משהו.
רגע, אז לפני מין העובר, יש אנלוגיה ברפואה הסינית שדופק של הריון זה אם אתה שם פנינים על השולחן ומעביר את היד על הפנינים, זו ההרגשה של דופק של הריון.
דופק מתגלגל.
בדיוק, כן, מתגלגל כזה.
סליפרי.
אבל כמובן שאם אנשים לא רגילים לחוש דופק, אז לא יוכלו להרגיש את זה. ומבחינת ניבוי מן העובר, אוקיי? אני עשיתי איזה מחקר קטן במרוצת השנים, כי אני לא יודעת אם שמת לב, אבל יש ספרים שממש נוגדים אחד את השני. אז נכון. בחזון שאני כבר עובדת ככה כמעט 25 שנה, אז יכולתי בתחילת הקריירה לעשות איזה מחקר קטן בקליניקה, והגעתי לזה שכשהדופק בצד ימין, הוא חזק יותר, זה בן, ושהדופק בצד שמאל הוא חזק יותר, זו בת. וזה מצליח לי ככה, אני יכולה לומר, זה בין 70-80%. וכשאני אומרת למטופלות, אז זה מצליח לי בין 70-80%, הן ככה פותחות את העיניים ואומרות, וואו, זה הרבה.
זה מדהים.
ממש, כן, אז לפני שבוע בדיוק קיבלתי אס-אמס ממטופלת, היא שולחת לי את התמונה של האולטרסאונד, וכותבת, איריס, תדקת, יש לנו בן. Okay? אז זה נורא כיף, כי זה נותן תחושה שכאילו אני קוסמת. אבל זה באמת, זה מעניין. אני כל פעם נפעמת מחדש לראות שזה מצליח. אבל כמובן שיש מקרים שזה לא מצליח, אני תמיד ככה חוזרת ואומרת למטופלות, אבל תדעו שלא תמיד זה מצליח לי. אבל מה שכיף בזה זה שאנחנו מצליחים לנבא את זה לפני, עוד לפני שהן עושות את הבדיקה של השקיפות עורפית, שזה בערך בשבוע 11, אז משבוע כזה 6, אפשר ככה להרגיש בערך את השינוי הזה בין הצדדים.
זה באמת מדהים. לא מזמן, הייתה לי מטופלת שרצתה להעמיד אותי במבחן, לא על המין עובר דווקא, לראות אם היא בהיריון, ובתישול הקצר שהיא הגיעה למטרת בשביל פוריות, ונכנסה להיריון, ובתישול הקצר לא אמרה שהיא נכנסה, שהיא כבר יודעת שהיא בהיריון, היא רצתה לראות אם אני אזהה לבד מהדופק, והרגשתי שמשהו השתנה, אבל יש הרבה חשש גם במקום הזה, לי אישית נגיד, אני בדרך כלל לא אבדוק את הדופק ויגיד, וואו, מזל טוב, אני בודק את עצמי עוד פעם ועוד פעם, אז הבדיקה דופק הפכה להיות יותר ארוכה מהרגיל, אני בודק צד אחד, עובר עוד פעם לצד השני, מדבר עם עצמי בתוך הראש, משקיט את המחשבות, נותן להם לצוף עוד פעם, וכבר עוד רגע אני בא כאילו, מתחיל עכשיו איך אני מנסח את המילים ואת מה שאני מרגיש, אז היא בסוף פתאום מסמיקה כזאת ולא התאפקה ואמרה, טוב, אני לא יכולה לעזרות לך את זאת יותר, אני כבר יודעת, אני בהיריון, רציתי לבדוק אם תצליח לדעת. אז זה ממש סיפור טרי.
כן, גם אני נזהרת בזה. תראה, יותר באמת קל לומר, אני חש שיש דופק של הריון, כשיש גם עוד סימפטומים שנלווים לכך. אם זה חזה רגיש, או אם עייפות גדולה, או אפילו קצת עצירות, תדירות יותר גבוהה של מתן שתן, אז אני מרגישה קצת יותר בנוח לומר, תשמעי, אני מרגישה שיש הריון, וגם עם הסימפטומים שאת אומרת לי, שפעמים גם באמת מגיעים מאוד מוקדם, אז אני מרגישה בטוחה לומר את זה. השנה נולדה לכם הדף מתוך שלושת הילדים שלכם, הקלישית, תגיד גל, איך גברים חווים את תקופת ההיריון?
וואו, אז האמת שמאוד תקופה קשה. גם יש את הצורך הזה, הנה, אני כבר מרגיש את הצורך להתנצל, כי כאילו לדנית קשה יותר. אבל באמת יש משהו שהוא לי באופן אישית, ואני יודע שזה גם, אפילו גם אצל גברים אחרים, ויש אפילו איזשהו מעין מוסכמה כזאת, לא נותנים לזה יותר מדי מקום לידי ביטוי, אבל זה באמת תקופה קשה, כאילו אני זוכר גם כאילו לקראת, בזמן שדנית ממש בכלל בסוף ההיריון כבר שהיה ממש קשה, ויש חשש לקראת העתיד לבוא, כי זה לא שאחרי הלידה יהיה יותר קל, וכל כך, היה לי כל כך קשה בסוף ההיריון, ושאלתי חברה מהיישוב שיש לה שלושה ילדים, מתי יש איזושהי הפוגה שנהיה פתאום יותר קל? וכבר עם ילד בן שנה ואומרת, אין הפוגה. אז אפילו לא היה לי במה להתעודד, שהיה לי איזו תחושה שכאילו, טוב, עכשיו קשה, ואחר כך, כאילו, רק ילך ויהיה יותר קשה, ואז שהיא תלד, אז אני צריך עוד יותר להתאמץ ולעזור עוד יותר כל מה שאפשר. אבל בסופו של דבר אחרי הלידה, כן, כן, כן בא איזשהו שינוי, וכן השיא מבחינתי של הקושי, הוא סוף ההיריון, מי זה שלא משנה כמה אני משתדל יותר, אז אני יודע שבטבע שלי לא מפריע לי שיש קצת דברים על הרצפה, אז פתאום אסור לי, אני כן חייב כל הזמן להתאמץ ולהרים ולאסוף, והכל אני, כמה שאני עושה יותר, בסוף גם מופנות אליי יותר טענות. ולא יותר קשה, וצריך לתמוך בכל מה שאפשר, אז לשאלתך, אני חושב, אני אישית ולדעתי גם הרבה גברים, חווים את ההיריון כתקופה קצת קשה.
זה מזכיר לי מה שאמרת לגבי מתי זה ככה נעשה יותר קל. אז יש לי חברה טובה שקודם עושה אידיאליזציה כזאת של הילדים הקטנים, עוד כמה שנים זה יהיה הרבה יותר קל. אז אני אומרת לה, לא. ילדים קטנים, עניינים קטנים. ילדים גדולים, עניינים גדולים. כאילו, אני לא רוצה לומר בעיות, אבל עניינים. אז כן, זה לא נעשה יותר קל. אבל הרגעים האלה של של הביחד ושל החיבוק ושל האהבה ללא תנאים, זה שווה הכל. אז בוא תכלס, בוא נדבר על כמה ככה בעיות או תופעות של הריון. אז הדבר הכי 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 התחלתי והכי בולט זה בחילות.
ממש.
בחילות בהיריון, בחילות, הקאות. דרך אגב, גל, רציתי גם להזכיר ש נשים שמגיעות אליי לטיפול בהיריון, מכיוון שרובן גם באות אחרי המסע להיכנס להיריון, עם טיפולי פריון מערביים יחד עם רפואה סינית, אז הן ממשיכות איתי, ואני ממליצה על סדרה של 10 טיפולים פעם בשבוע, כי התקופה הזאת של הטרימסטר הראשון, כפי שהזכרתי, היא הכי שברירית, וההיריון שהם השיגו, גם ככה הוא היה יקר, תרתי משמע, אז אני אומרת, כדאי ככה שאני אעטוף אותם מהבחינה הזו, שאני יודע שיש להם, שהן מטופלות, אוקיי? עכשיו זה, כשאני יוצא מנקודת הנחה, שהכל תקין כמובן מבחינה גנטית, זאת אומרת, העובר תקין, אוקיי? אז לחזק את ההיריונית ולחזק את העובר. עכשיו, מבחינת בחילות, אוקיי? בחילות זה דבר טוב, כי אז זה מורה על עושר הורמונלי, ושבאמת יש שם הריון שהוא מתפתח. אבל כן אפשר להוריד את הרמה של הבחילות. כמובן שאלו שיש להן רמה מאוד נמוכה של בחילות, עם טיפול בדיקור בהחלט אפשר לסיים את זה. לי אישית זה קרה וזה מאוד עזר לי, טיפלתי בעצמי כשהיו לי קצת בחילות וזה עבר. עכשיו, נשים שיש להן בחילות והקאות, אז אפשר להוריד בעוצמה, אבל לגמרי להעביר את זה מרמה גבוהה כזאת, אני לא מצליחה. מה איתך?
מאתגר. בעיקרון, גם ברמה גבוהה, אז המטרה מבחינתי לא בהכרח להעלים את זה לגמרי, אלא שיהיה שיפור. אז אם... כן. סתם, הודעה שאני מקבל אחר כך, נגיד מישהי שכל הזמן מקיאה בלי הפסקה ולא יכולה לאכול כמעט כלום, אז אני מקבל הודעה אחר כך, סוף סוף אכלתי מרק, או כן. סוף סוף אכלתי ולא הקטתי אחר כך, אז מבחינתי זה הצלחה. ושלא, אם הזכרת מקרים קשים, אז שלא לדבר על כאלה שממש מגיעות לאשפוז ולעירוי, אז אם אפשר להקל קצת, גם אם ממשיכות לסבול, כאילו לא מייפה את הדברים, ממשיכות להרגיש בחילה ולהקיא, אבל זה ברמה שהן לא צריכות להגיע לאשפוז כדי לקבל עירוי, אז מבחינתי וגם מבחינתן זה הצלחה, ואז ממשיכות לבוא. ויש מטופלות, בוא ניקח את הצד השני של המקרים הקלים, יש כאלה שזה פשוט מדהים. אגב, אחד, אם הזכרת גם באמת את הטיפול כל שבוע, אז באמת זה קורה עם כל מיני בעיות בקליניקה, אבל בבחילות אפילו עוד יותר אני רואה את זה, יש כאלה שאומרות, ממש היה שיפור כאילו, בין לשבוע. כאילו, היא מגיעה אחרי שבוע, היא אומרת, אתמול הרגשתי שכבר הטיפול הפסיק להשפיע, ושאני צריכה, מזל שקבענו.
כן, זה ממש ככה, נכון מאוד. אז אם את כבר הזכרת את זה, אז אחרי ה10 שבועות, שהיא חד שבועי, אז אני ממליצה להגיע לטיפול פעם ב3 שבועות, פעם ב4 שבועות, וזה כמובן תלוי סימפטומים או בעיות. אז למשל, אישה יכולה לפתח דלקת בשלפוחית השתן. כן?
רגע, אז אני רגע עוצר רגע לפני שקופסים לשלפוחית השתן. בואי נשאר עוד רגע כן. עם הבחילות, אז הזכרת שדיקור זה כלי שעוזר. אני רוצה גם זמן רגע לציין שדיקור זה טיפול מאוד בטוח בהיריון.
נכון.
וזה ממש אחד מהיתרונות שלו, כי בהיריון אישה צריכה יותר להיזהר, ויש הרבה תרופות שאסור לקחת, ויש הרבה טיפולים שהם פתאום לא מתאימים גם בתוך הרפואה המשלימה, ויש תוספים שהם לא מתאימים, ודיקור, ושוב, אנחנו אומרים את זה בהנחה שהולכים למטפל, מטפלת מנוסים עם הכשרה מתאימה, אז זה באמת כלי שהוא בטוח ויעיל. ורציתי שתמשיך רגע לגעת בבחילות, אז שוב, אז אמרנו דיקור יכול לעזור. מה עוד מתוך הרפואה הסינית? או מתוחצות בכלל יכולים לעזור לאישה עם בחילות?
כמובן שגם אני מדברת איתם על תזונה. עכשיו, תזונה זה בעייתי, כי אישה בתחילת הריון, יש לה חשקים למשהו מסוים, והיא סולדת מדברים אחרים, אבל באופן די גורף, אני ממליצה למטופלות שיש להן בחילות, שלמשל על הבוקר, כשהן קמות, שיהיה להן איזה קרקר כזה ליד המיטה. כי פחממות ודברים יבשים מקלים על בחילות. וכמובן להשתדל לאכול בתדירות קצת יותר גבוהה, אבל במינונים קטנים, על מנת לא להמיס על מערכת העיכול. אני רוצה, עכשיו אולי זו הזדמנות טובה להסביר למטופלות למה בעצם יש בחילות בהיריון. לפי הרפואה הסינית, העובר כאילו משבש את תנועת האנרגיה, תנועת הצ'י של הקיבה. תנועת הצ'י של הקיבה ברפואה הסינית אמורה לרדת למטה. עכשיו, העובר, מכיוון שהוא נמצא בבטן, הוא בעצם מפר את התנועה הזו, ואז התנועה הזאת היא עולה למעלה במקום למטה. Okay? ולכן יש בחילות והקאות. Okay? אז למה פתאום נזכרתי בזה? כי כשאוכלים ארוחות קטנות במהלך היום, אנחנו לא מכבידים יותר מדי על הקיבה, ובכך מאפשרים לקיבה כן לבצע את תנועת הצ'י, את תנועת האנרגיה הזו של הורדה למטה. אז זה דבר אחד, התזונה. Okay? אם אני אמביוולנטית מבחינת צמחי מרפא, כי נשים עם בחילות והקאות, יש להם קושי להריח ולטעום דברים שהם חזקים, אז זה כמעט ואני לא עושה לבחילות וקאות. יש נשים שעוזר להם, להן לשתות תה עם ג'ינג'ר, אז הן שותות את זה, אבל באמת באופן די גורף, כמו שאמרתי, הקרקרים היבשים, זה עושה את העבודה.
כן, בייגלה אני גם אומר, אולי זה הזמן היחידי שאני אומר, זמן טוב גם באמת כן. לבייגלה, לדברים כאלה יבשים. מי שלא עושה לה, לא מגביר צרבת או משהו כזה, אז שקדים, אגוזים לפעמים, דברים כאלה שאפשר בכמות קטנה ולאכול קצת. אז זה מעולה. עוד טיפ שאני אומר,
שקדים אפילו עוזרים לצרבות, אפרופו.
כן.
כן.
אז שקדים יכולים להיות פתרון טוב. להכין, יש כאלה שלימון עוזר להם, ומי שלימון עוזר לה, אז אפשר ממש להכין קרח כאלה של לימון. להכין, עכשיו בחורף טיפה פחות, אבל בקיץ יותר, למרות שלא בכך. להכין פשוט קצת מעין כמו לימונדה כזה, לשים בתוך קוביות קרח, ואז שמים קוביית קרח בתוך כוס מים, ושותים כזה מי לימון קרירים. זה משהו שגם יש כאלה שזה מקל להן.
כן, זה מזכיר לי אותי, כשאני הייתי בהיריון עם אמילי הקטנה, שתיתי המון מים עם לימון, המון. זה מאוד עזר לי באמת. כן, אז זה, כן, זה טיפ שחשוב שהעלית. אז מבחינת ככה בעיות נוספות, okay, כן, בהיריון. יש כל מיני תופעות, אז הזכרתי מקודם את הדלקות בשלפוחית השתן. אז כמובן שאם זה משהו שהוא חריף במיוחד, אז יכול להיות שאין מנוס מלקחת אנטיביוטיקה, אבל לפני כן, אם הרמה היא לא מאוד גבוהה, אנחנו כן יכולים לעזור עם דיקור, עם שתייה מרובה, עם אפילו לבשל פטרוזיליה במים ולשתות את זה במהלך היום, אבל השתייה המרובה היא מאוד 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 חשובה, דרך אגב לא רק לשלפוחית השתן, אלא לאישה, כי היא מייצרת המון דם, הרבה מעבר לרגיל, okay? אז כדי באמת להזין את הדם הזה, אנחנו צריכים לשתות הרבה מים. עוד דבר שאנחנו רואים בהיריון די הרבה, זה הצרבות. הזכרנו ככה מקודם צרבות. אז הצרבות בדרך כלל מגיעות בשלב יותר מאוחר של הריון, אבל לא פעם אני פוגשת בזה גם יותר מוקדם, בתחילת הטרימסטר השני. אז צרבות, בעצם מבחינת הרפואה הסינית, אנחנו מדברים על חום, יתר חום בקיבה. אז מה מקרר? Okay? אז אחד הדברים שאני ממליצה זה לרסק מלפפון על פומפייה, ולשתות את הנוזל של המלפפון, ואפשר גם לאכול, אבל לשתות זה הכי טוב. הזכרנו מקודם את השקדים. Okay? כמובן וכמובן, לשים לב למה שהן אוכלות, כי יש דברים כמו עם הרבה פחמימות, זאת אומרת הרבה לחם, הרבה פסטה, יכול להגביר את הצרבות, ומה שמאוד מאוד חשוב, לא לאכול בלילה. כי אני רואה חד משמעית שנשים בהיריון שאוכלות בלילה, הצרבות שלהן למחרת ממש מתגברות. מה עוד אתה ממליץ מבחינת צרבות? ודרך אגב, גל, מבחינת דיקור, אני רואה ממש הצלחה עם צרבות. זה מדהים.
אז אני יכול, אנחנו בדרך כלל לא מדברים על נקודות עצמן ממש, אבל אחד אירחתי את איריס למפגש דיון על פריון והיריון, ואחד הדברים שהעלית שם זה לדקור לא רק את סטמיק 44, אלא גם את הנקודה שמתחתיה, נקודת אקסטרה כזאת על הווב. ובאמת כן. התחלתי לעשות את השילוב הזה של שתיהן ביחד, ותוצאות טובות יותר.
כן, זה מדהים. ושוב פעם, מניסיון אישי שלי, גם כשאני הייתי בהיריון והיו לי צרבות עם הבן, אז עשיתי את זה לעצמי, וזה עזר לי פלאים. ממש.
אחד הדברים שאני עושה בקליניקה, שגם אני לפעמים מנחה אותן הביתה, יש כאלה שזה עוזר להם ויש כאלה שלא, זה, הזכרת את הפתולוגיה בעצם, של של הקיבה, ובכלל, צרבת, תחילה מבחינתנו, הקאה, כל התופעות האלה הם סוג של צ'י מורד של הקיבה. הכיוון זרימה של הקיבה ברפואה הסינית צריך להיות כלפי מטה, ותופעות כאלה של מתארות בעצם איזשהו כיוון זרימה פתולוגי. אנחנו קוראים לזה צ'י מורד. אז אחד הדברים שאני גם בקליניקה עושה וגם אני נותן הביתה, זה עיסוי של הערוץ של הקיבה לחלק כאילו צמוד לעצם הטיביה ברגל, כאילו מהברך עד הקרסול או עד לאן שהן מגיעות. פשוט עם אגודל או אצבע עם שמן, דקה, שתיים בכל רגל, בעצם להחליק על העצם כלפי מטה. אז זה משהו שאני נותן, ויש כאלה שלפעמים ממש יוצר איזושהי הקלה. וגם טוב לפעמים לעודד בכלל למערכת עיכול וליציאות, אז זה גם משהו שלפעמים עולה לפעמים כבר אפילו בשלב הזה, עצירות.
כן, בדיוק, אפרופו יציאות. אבל רגע, לפני כן, אני גם מבחינת תזונה, הזכרתי מקודם שזה חום בקיבה צרבות, אז כמובן לא לאכול חריף, ולא לתרוך קינמון וציפורן, ואפילו ג'ינג'ר שהוא חם מבחינת הטמפרטורה שלו. זאת אומרת, צריך לדעת איזה טמפרטורה יש לאוכל על מנת להימנע ממאכלים שהם חמים מדי. אז באמת בואו נלך לעצירות. עכשיו, עצירות זה אחד הדברים הראשונים שאנחנו פוגשים בהם בתחילת הריון. אז כשמישהי אומרת לי, למשל אחרי החזרת עוברים, היא באה אליי איזה שבוע, 10 ימים אחר כך, והיא אומרת, יש לי פחות יציאות, אז היא אומרת, אוה, יופי. כן. אבל כמובן מטפלת בזה, וזה מסתדר מהר מאוד עם דיקור. מבחינת הציריות, וגם מדברת על תזונה, יותר סיבים תזונתיים, ירקות, פירות, okay, בשביל שיהיו יציאות קבועות, כי אם לא יהיו יציאות קבועות, ואנחנו נדבר על זה אחר כך, יכולים להיות חורים לקראת סוף ההיריון. ובפרק הבא בדיוק.
טוב, אז אחרי שנגענו בכניסה להיריון ותחילתו, בהבחנת דופק, אבחון דופק, בחילות, הקאות, צרבות, עצירות. אנחנו בפרק הבא נמשיך לדבר על היריון ועל פתולוגיות שונות בהיריון. אז תמשיכו לעקוב ונתראה בפרק הבא. תודה, איריס.
ביי, תודה. יהיה מעניין בפרק הבא. עוד כמה בעיות בהיריון.
בהחלט, כן. ובקרוב ילדים.
כן.
אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש, וכמובן ספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט ודיזר. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויעודד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו פשוט לחיות בריא.